עושים קצת השלמות על פרשת ויגש, שאנחנו התחבטנו ככה אם יוסף עושה להם כאילו, לא עושה להם כאילו, בכלל מה הוא רוצה מהם, נכון, מהאחים. ואחרי זה קראתי עוד הרבה, וכמו שראיתם בבוקר והנה לאה, בבוקר כתבתי ושלחתי לכם כמה מאמרים. חלק ממה ש... יש שתי נקודות שאני רוצה להדגיש. האחת, שאנחנו רגילים, כמו שסבא שלי היה אומר, לקרוא את התורה מהסוף להתחלה ולא מהתחלה לסוף. זאת אומרת שאנחנו כבר ברור לנו מאליו שאלה השבטים. ושמה שיהיה זה כולם יהיו בפנים וכאילו. אבל צריך לזכור שלכל הפחות הם לא ידעו את זה. אנחנו גם כדאי שלא נדע את זה כשאנחנו קוראים את הסיפור. אבל עד עכשיו... זה היה, המובן מאליו היה הפוך, המובן מאליו היה שמישהו הוא מחוץ לברית, או מישהו נדחה, או מישהו, כן? מאיפה? מקין והבל כבר. הם שניהם מביאים מנחה, אחד מקבלים, השני לא. כאילו הברכה אחת לך אבי, בוא תקח את שנינו. מה הבעיה? אנחנו כבר בדור שזה קושייה, מה פתאום הוא לא מקבל אחד? זה לא שוויוני. אבל זה לא הנחת יסוד של ההתחלה, זה גם לא היה הנחת יסוד של עד לא כל כך מזמן באנושות. היום זה באופנה לשאול מה פתאום הוא ולא אני. כן, אבל... ויכול להיות שבאיזשהו מקום זה הבסיס היותר בריא בנפש, בקומות. שקודם כל תבין שיש הוא ולא אני, אחר כך נדבר על כולם ואחדות. ו... אם לא, איך אומר הרב שאול? הוא אומר, all is one, חוץ מכשמביאים לך קרוב אדום במקום קרוב לבן. פתאום לא הכל is one, נכון? אז בסדר, all is one, אבל איפה אתה? אתה כרגע לא הכל אחד שלך, וזה באיזשהו מקום זה גם בריא, אתה לא צריך שהכל יהיה. אחרי זה, נראה איך מכניסים את כולם למשוואה, כן? אז במובן הזה, יש כמה וכמה מפרשים שהולכים לכיוון הזה, שמי אמר שמה שאחים עשו זה לא סוף הסיפור. זהו, תדחה אותם מהמשפחה, או לכל הפחות, הם לא היו ממשיכי דרכו של יעקב אבינו. זה היה יותר מתקבל על הדעת. למה שנחשוב שאחרי שאחים מנסים לרצוח את אח שלהם ובסוף לא, ואיכשהו מוכרים אותו לעבדות לכל חייו, אתה תחשוב שהם יהיו איכשהו ממשיכי דרכו של... המובן מאליו הוא שלא. בסדר, תסלח להם, תחבק איתם, אבל מה קשור לברך אותם בסוף ימיו? לא? אני עוד אומר שכשאנחנו רואים את המפגש בין יוסף לאחיו, צריך להבין שמההתחלה זה לא היה מובן לאף אחד שכולם ממשיכי דרך.
שאולי הוא באמת רוצה להעניש אותם?
אני עוד הולך עוד להתחלה. יוסף והאחים מתחילים עם זה, הוא עם החלומות. בוא נה, אתן לכם קצת קבלה. אחת הסיבות לשבירת הכלים שמוסברת בארי זה אנא אמלוך. שכל ספירה אמרה, אני המלך. וכמובן, אם אני מולך, אז לא הוא. אז פתאום בא אחד שאומר שכולם השתחוו לו. אז זה שבירת הכלים. זה הקליפות. כל הקליפות באו משם. תרוג אותו עכשיו. אפילו יש כמה מפרשים שהולכים לכיוון שהם מצאו היתרים ומדין תורה שמצווה להרוג אותו. לא, זה לא כאילו... לא חשבו שהם עושים איזה עבירה, נפל להם. זה מצווה קדושה להרוג אותו. הוא הולך להחריב את העולם. עוד אחד בא עם רעיונות של אנא אמלוך וכולם השתחוו לי. אגב, גם אנחנו חושבים ככה. כשבא איזה חלק בתוכנו של המלכות, אנא אמלוך, אנחנו מיד מטרפדים אותו, נכון? הוא אויב האומה. שעולה לך איזה, אני מלך העולם? אנחנו חושבים שהוא אויב הרוחניות. זה נקודת המלכות שלך. הוא אומר, אני וכולם תבואו להשתחוות אליי, כולל מי? כולל אבא שלי, זה עוד יותר חריף. ניחה שהאחים השתחוו, אבל שאבא שלי השתחווה לי. אם נלך את זה טיפה יותר רחוק, גם אלוהים השתחווה לו. גם אלוהים השתחווה לו.
למה?
זה בחינת אבא שלי. מה זה הנקודה הזאת שהוא גם חושב שאבא שלו השתחווה לו? זה הבחינה שהוא אומר, יש בחזל צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ואני אמלוך גם על הקדוש ברוך הוא. לא, 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 לא. מה? לא, לא, אני עושה השלמות. אז קודם כל, כשהם שומעים את זה, זה לא מובן מאליו שזה בא מאחד השבטים ויש לו איזה ציק. עומדת השאלה, האם אתה ממשיך דרך של יעקב, אולי עם הדיבורים האלה, אתה לא ממשיך דרך שלו. יש רעיון דומה לדוד המלך, שכששמואל ראה את דוד המלך, אז הוא אמר, אני אין מצב שאני ממליך אותו. כי הוא ראה אותו אדמוני, זה רמז לשופך דמים. הוא אמר, זה שופך דמים. שלא היה מאוד רחוק מהמציאות. בסדר? אז הוא שופך דמים. אני לא ממליך אותו. הקדוש ברוך הוא אמר, לא, לא, לא. זה בסדר. הפעם זה בסדר. אם ניקח את זה טיפה לעבודת הנפש, יש איזו נקודה כזאת, הבירור של החיים שלך. השאלה אם הפעם זה מהכיוון הטוב. זה כל פעם חוזר. אבל אתה אומר, זה עוד פעם כמו אז? לא, הפעם זה. נכון? זה ההוא של הסיפור של יד, מה שחיפשת? אז 7 פעמים זה לא היה זה. ואז בא אחד, אתה אומר, זה עוד פעם כמו הכל, 7 פעמים. לא, לא, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, הפעם זה מה שחיפשת. אז אבל זה דומה. טוב, מה אני רוצה להגיד? זה שכשהם רואים את יוסף, יש להם שאלה, האם הוא ראוי להיות ממשיך דרך כן או לא. ואולי הוא אפילו מסוכן. זה מה שאני אומר, זה סברה לגיטימית. וכן להפך, כשיוסף רואה אותם ומביא דיבתם רעה, זה גם, כאילו, מי אמר? אני צריך לספר לאבא שהם לא בכיוון, תתעורר. כמו אולי הוא מנסה לעשות תיקון לסיפור של יצחק. כשיצחק חשב שעשיו אחלה וכדאי לברך אותו, אולי היה כדאי שמישהו יספר לו. אז יוסף אומר, בוא, הפעם אני אחסוך את הבלגן הזה, אני אספר לאבא מי זה הבנים שלו, לא יהיה בסוף ימיו יבוא לברך אותם. אחרי הסיפור של הבור, קל וחומר, זה רק ראייה נפלאה, שהם לא צריכים להמשיך את יעקב. אז אפשר בכמה דרכים, ואני אומר, בוא נגיד רגע שיוסף בסוף כן מצליח לעשות שלום, צריך לא לתפוס את זה כמובן מאליו וכבחירה הראשונית שלך. זה חידוש גדול, בסדר? זה שיוסף החליט לנסות לעשות שלום בתוך המשפחה אחרי הדבר הזה, זה לא, בשבילנו זה הבייסיק, אנחנו טוב, נו, כן. מה זה טוב, נו, כן. אתה, על הרבה פחות מזה אתה גומר את המשפחה. כן, אז זה חידוש גדול, יוסף.
בעצם אתה מציע פה שאולי היה מוטב אפילו, כאילו, מוטב אפילו שהוא היה מחסל אותם?
רשעים יובדו. בדיוק למדתי עכשיו במדרשה, ביפו, שכשמשה רבנו עלה למרום וראה את הקדוש ברוך הוא כותב, ערך הפיים, מידת ערך הפיים, שיש לו מידת ערך הפיים לכל מיני רשעויות וזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ערך הפיים לצדיקים, כן? אתה מתכוון. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, 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 גם לרשעים. אז משה רבנו אומר לו, רשעים יובדו. זה לכל הפחות סביר. זה לכל הפחות מובן מאליו שהיה כדאי לפחות שהוא ידאג שהם לא יקבלו ברכה מאבא. לפחות. אם לא לומר, אתה יודע, גרוע מזה. אחר כך תעשה אולי בכל זאת לא. אבל קודם כל זה, אז הקדוש ברוך הוא צריך ללמד את משה רבנו איכשהו בכל זאת שלא. אבל הנקודה המרכזית שאני רוצה להדגיש זה שמהצד שלהם זה עוד בכלל לא ברור שכולם יהיו בעניינים. זה קורה מעבר. מה שאני רוצה להגיד שבמעבר לדור הבנים של יעקב קורה סוויץ' שהוא חידוש גדול בעולם שאנחנו כבר לא שמים לב שקרה משהו. המעבר בין השלב שבו אתה ולא הוא לזה שכולם. זה מעבר. זה הברית כבר שתי מיטתו שלמה שכולם בפנים ומעכשיו הולך להשתנות משהו בעולם. זה שינו... זה סיבוב, עד עכשיו לא היה לנו את זה. אז, והם לא ידעו שזה הולך לקרות עכשיו. זה צריך לקרוא את זה מהעיניים האלה, שכשאתה שם למטה, אתה לא יודע. אתה לא יודע, אתה חושב אולי מה?
מבחינתם יש את הבן אחד שהוא כאילו מקבל את הברכה ואת זה
או לפחות שכל בן צריך להיבדק, אם הוא מתאים כן או לא. בוא לא נגיד שזה מובן מאליו, שאחד, אבל לכל הפחות מי שיקבל את הברכה הוא צריך להיות מותאם לברכה. אמרנו אור הגנוז וראה שאינו כדאי לרשעים, יש את ה... זה לא מתאים. עכשיו פה יוסף והאחים ויעקב בסוף מכריעים הכרעה חדשנית.
למרות שהם לא לראות שיעקב אבל עושה עם אפרים ומנשה בדיוק את אותו דבר.
שמה?
הוא שם את היד על הקטן.
כן, זה מה שאנחנו רוצים לקרוא היום. אז תכף נגיע לזה. אבל עכשיו הרמתי לך להנחתה לסוגיית הקריאה של סיפור הברכות. אבל זה לא לתפוס את זה כמובן מאליו, זה אחד. שתיים, אז בסדר, הרב מדן אומר משהו מעניין שם במאמר, הוא אומר שהחידוש של ה-12 זה המעבר למצב של עם, שכמעט לא מספרים על חטאים של אבות, בצורה ברורה. כי זה בכלל לא הנקודה. הנקודה זה בוא נראה את אלה שהצליחו. במעבר לבנים מתחילים לספר כמעט רק על הפשלות שלהם. אז הוא אומר בדווקא. כי אם אתה רוצה לעשות תורה ששייכת למשפחה או שייכת לעם, אז אנחנו צריכים לעבור מי הצליח למי יודע לתקן פשלות. אם עד עכשיו הבחירה הייתה מי המוצלח, מי עומד בקריטריונים, מי זה, אז הוא רוצה לצייר שמכאן והלאה הבחירה היא על בסיס אחר. מי יודע לעשות תשובה? מי יודע לתקן פשלות? לא מי יודע לא ליפול אליהם.
אבל היה לנו תיקונים
ותשובות
בלי סוף. מאברהם ונוח, מאחורה.
אנחנו הכנסנו להם את החטאים. אנחנו הכנסנו להם את החטאים והתשובה וזה, אבל אם תקראי, על אף אחד מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, לא נאמרו דברים כל כך חריפים כמו שנאמרו על הבנים. אז הוא אומר, זה לא בגלל שבדווקא הם לא עשו כלום. וזה לא אומר שעל הבנים לא יכלו להסתיר את זה. התורה איכשהו מציירת לך בשיטה אחרת. זה מה שהוא רוצה להגיד. זה לא סתם. על אברהם לא מסופר ניסיון ל... כן, אז אני אומר, טוב, אנחנו, בגלל שאנחנו יהודים, יש לנו ביקורת נוראית על מרמה זה אחד שרוצה לרצוח את אשתו. בסדר? כאילו אנחנו עושים איזה ביג דיל. אבל... בחיית, כאילו בוא עושים בפרופורציה קצת, שם יש שרוצים לרצוח אותך בשביל אשתך, ופה אתה קצת רימית במחס, כן? אז תתאפס. אבל פה יש, מכרו את האח שלהם לעבד, אי אפשר, טוב תגידי שמכר את שרה, בסדר, יכולה להקשות על זה, לגיטימי. אבל בכל אופן כרעיון, מה שהוא רוצה להגיד שהבחירה מכאן ואילך זה מי יודע לעשות תשובה, וזה יהיה הדילמה יהודה או ראובן או יוסף, מי יוביל את המהלך זה יהיה מי יודע לעשות תשובה. מי יודע לתקן. זה נקודה שנייה. והנקודה השלישית, זה מה שאתם, זה התחלה. זה עוד לא גמור, אבל שאתם העליתם את הנקודה הזאת, שהם מדברים על הקשר לאבא במקום על הקשר ביניהם. לך תביא את זה, נכון? למה אתה אומר זה? ואבי, ונפשו קשורה בנפשו, וזה, המשולש הזה. אז אני חושב שהוא לא סתם. הוא נקודה אחת זה האם אתה יכול לפתור את הסוגיה בינך לבינו בלי אבא? אתם יודעים מה אני אומר? הקשר ביני לבינך, בין האחים, האם הוא יכול להיפטר אם הוא לא עובר דרך הצלע השלישית במשוואה? אנחנו מופתעים. בהקשר הזה זה אני יכול כן להגיד בוודאות, זה כבר בדוק ומנוסה, הקשר הזוגי, בלי צל השלישית, זה לא נפתר. לא נפתר. כי קיצור. מה זה? הצורה שאני מסביר את זה בדרך כלל, זה שאם אין לך מקור חיות מהשורש, אז אתה שואב את המקור חיות ממנו. מתחילים, זה כל אחד צריך את ה... הוא עובר דרך האבא, לא... או לפחות הוא צריך להיות חלק מהמשולש. אז זה דבר אחד. והדבר השני, שעכשיו אנחנו הולכים לקבל תצלום, שההתרחשות המשפחתית היא המרכבה לגילוי שכינה. מה זאת אומרת? שההתרחשות המשפחתית היא מרכבה לגילוי שכינה. כאילו מצד אחד אנחנו הולכים לדבר על הם רבו, הם לא רבו, הם השלימו, הם לא השלימו. אבל מה שמחכה לנו בהמשך, כל הבירור הזה הוא הבירור איך נותנים לאלוהים להופיע בעולם. ופה בהקשר המשפחתי אולי זה איך נותנים לאבא להופיע בעולם. בסדר? והוא צריך, אחרי זה במדבר אנחנו נראה את זה שה-12 שבטים הם מתמקמים כולם ונושאים את השכינה. אז זה מה שאנחנו מבשלים פה. שיש פה מין התרחשות מקדימה משפחתית לשאלה הגדולה שתבוא לנו עוד מעט, איך מאפשרים גילוי שכינה בעולם. טוב. טוב, זה היה הקדמה.
אבל אתה יכול...